ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף קוף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בשורה הראשונה, בשורות המתרחבות, קצת יותר מחצי העמוד. ולפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. ככה כתבנו: כמה זמן ניתן לאלמנה לגבות כתובתה לעולם? 25 שנה. תחת הכותרת מבנה הבלטנו את הפס הכפול, ובמשנה נראה שהדגשנו שהיא בבית אביה או בעלה. עכשיו הגמרא, המשנה: כל זמן שהיא, כלומר האלמנה, בבית אביה, ונוסיף שהיורשים זנים אותה, גובה כתובתה לעולם, כלומר ללא הגבלת זמן. כל זמן שהיא בבית בעלה, גובה כתובתה עד 25 שנים. שיש ב-25 שנים שתעשה טובה כנגד כתובתה. דברי רבי מאיר, שמע משום רבי שמעון בן גמליאל. והרש"י למעלה, שתעשה טובה מנכסי יתומים, נותנת לחם ומלח לשכניה. אנחנו חוזרים למשנה, וחכמים אומרים: כל זמן שהיא בבית בעלה, גובה כתובתה לעולם. כלומר, ההפך ממה שהתנקם אמר: כל זמן שהיא בבית אביה, גובה כתובתה עד 25 שנים. מתה, יורשיה מזכירים כתובתה עד 25 שנים. ברצוני ללמוד איתכם רש"י על המשנה. דיבור המתחיל: והחכמים אומרים, לא הוזכרו 25 לעניין הטובה שתעשה, ולא הפסדו הרבנן כתובתה. כלומר, כפי שאמרנו מקודם, שהחכמים חולקים על הגישה של התנקמה. התנקמה הזכיר את השיעור זמן של 25 שנה כנגד השווי של כל ה טובה שהיא עושה עם השכנים, שזה יכול לעלות כנגד סכום כתובתה. חכמים לא מחשבנים את זה, וכשהוזכרו, ממשיך רש"י ואומר 25, לעניין המחילה הוזכרו. תועיל ושתקה ולא טבע כל השנים הללו, מחלת. הלכה, כל זמן שהיא בבית בעלה, אין שתיקתה מחילה, אלא בני שמכבדים אותה, היא בושה למחות על כתובתה. ולכן החכמים אמרו שכל זמן שבית בעלה אין הגבלת זמן לגבי גביית כתובתה. אבל ממשיך רש"י, בבית אביה, מי ששתקה 25 שנים, מחילה היא. כאן אין שיקול של בושה, היא לא נמצא אצלם. ולכן השתיקה של 25 שנה מלמד על כך שהיא מחלה. אנחנו נמשיך ברש"י: מתה, יורשיה מסכים כתובתה וכו'. כלומר, צריכה למחות על כתובתה, כלומר לגבות, למחות, דהיינו מביאים רצונם לגבות כתובה בתוך 25 שנים. אנחנו כעת חוזרים לגמרא, לתחילת הגמרא, ומיד אנחנו רואים סימון חדש, מה שאנחנו קוראים כתר, תחת הכותרת מבנה: שתי שאלות בסגנון תמיהה של אביי על הנאמר במשנה. הגמרא: אמר לי אביי לרב יוסף, ענייה שבישראל עד 25 שנים, לפי רבי מאיר, 25 שנה זה הזמן שהיא בבית בעלה, כי כי בתוך הזמן הזה הטובות שהיא עושה יכולים להגיע כנגד שווי הכתובה. אז אביי אומר, האם זה אותו שיעור זמן לגבי ענייה, שתוך 25 שנה הטובות יכולים להגיע לכדי כתובתה, ומלטה בת ביתוס שהייתה עשירה עד 25 שנים? אנחנו הבית תמה, האם זה שיעור זמן אחיד גם לעניות וגם לעשירות? אמר לי, אז רב יוסף עונה, כן, זה זמן אחיד לפום גם לשכנה. כלומר, לפי העושר היא עושה טובות. אז נכון, ענייה בטח הכתובה שלה מעט, אבל כמה טובות היא יכולה, כמה עד איזה סכום כבר יכול להגיע הטובות של ענייה. העשירה בטח יש לה כתובה גדולה, מנופחת, איך שתראו לזה. ובמשך 25 שנה, מאחר שהיא גם עשירה, היא עושה טובות שעולות בהתאם. אז זה הביטוי לפי גם לשכנה, מה שכותב, המסוי לפי הגמל, אף כאן לפי עושרה טובתה. אז לכן אין איזו תמיהה שהזמן הוא אחיד, כלומר הכל בהתאם. ממשיך הגמרא, איבאי אלהו, לרבי מאיר, מהו שתשלש? תקו. עכשיו, מה זה שתשלש? רש"י כותב שתשלש, שנחשוב טובתה לחשבון כתובתה, לפי חשבון השנים, להפסיד לכל שנה אחת מ-25 בכתובתה, אם לא שעתה 25 שנים, אלא חציין או שלישית או רביעית. תשלש, לשון חלוקה, לפי חשבון הוא, כדתנן, משלשים בממון. זה עניין של חלוקה, ואין משלשים במכות, כך מובא במסכת מכות. אז השאלה נשאלה, האם ניתן לעשות חשבון כזה? אז הגמרא מסיימת בתיקו. וחכמים אומרים, ממשיך הגמרא, כל זמן החכמים דיברו על שיעור זמן של מחילה. אמר לאביי לרב יוסף, עתי קודם שקיעת החמה, כלומר הגענו לסוף 25 שנה ושנייה לפני שקיעת החמה של 25 שנה גובה כתובתה, לאחר שקיעת החמה לא גביה, והי פורטה אחרתה בשניות האלו בין לפני שקיעה לאחרי שקיעה, אתה אומר, כלומר המשנה אומרת שלפי החכמים היא מוכלת, כלומר מיד לפני השקיעה אם הייתה גובה כתובת היית מגיע, ואחר שקיעת החמה לא, אומרים היא מחלה. אמר להם, באמת כך כל מידת חכמים כן היא. כשאנחנו מדברים על שיעורים ומידות של החכמים, הם שיעורים מדויקים. והנה הגמרא מביאה דוגמה לשיעור מקווה ב-40 סאה, שזה שיעור מקווה טובל, ואדם נתהר ב-40 סאה, חסר קורטוב, חסר קורטוב, זה שיעור מזערי, אבל הוא חסר, אינו יכול לטבול בהם. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, מחלוקת רב ורב אלעזר, אם הדין של עד 25 שנה גובה כתובתה, אבל רק אם אין שטר כתובה בידה, זה שיטת רב, או אפילו אם כתובתה יוצא מתחת ידה, שעדיין ניתן לנקוט ברעיון של מחילה, למרות שמחזיקה בשטר. זה שיטת רב אלעזר. הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, העיד רבי שמואל ורבי יוסי לפני רבי, שמר משום אביו, לא שנו עניין של 25 שנה, אלא שאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה, אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם. מה שכותב, גובה כתובת הלום, שאילו מחלתה, אם הייתה עניין של, אם היה איזה צד שהיא מחלה, הייתה מוסרת להם שטר הכתובה. אז עצם זה שהיא מחזיקה בשטר, זה מעיד על כך שהיא לא מחלה, גם אם עברו 25 שנה. זה דעתו של רב יהודה מרב. ורבי אלעזר ממשיך הגמרא וחולק, אמר אפילו שטר כתובה עד יוצא מתחת ידיה אינה גובה אלא עד 25 שנים. כעת רואים משולש, ובשוליים כתבנו שהמשולשים אלו מבשרים על קושיות על רב. ממשיך הגמרא, מטיב רב ששת, בעל חוב גובה שלא בהזכרה. אם הוא שתק 25 שנה ולא מיכה על חובו, הוא לא הפסיד בכך. היכי דמי, שואלת הגמרא, איד לא נקד שטרה, אם הוא לא מחזיק שטר כדי לגבות במאי גבי, אז איך הוא גובה? אלא דנקד שטרה, הוא מחזיק שטר, וברחוב הוא דלאו בר אחוני הוא. ברחוב הוא לא מוכל, הוא בן אדם שהוא הלווה כסף לפלוני, אז מה אם עברו 25 שנה? הוא לא מוכל. האלמנה אחילתה. אז אנחנו מציבים בפניכם מציאות שהיא מחזיקה בשטר, עברו 25 שנה, היא מוכלת, וזה קשה על רב. רש"י כותב, אלמנה בר אחוני שנהנית מהם כל השנים הללו, וכתובתה אינה מלווה, היא לא הלוותה כספים ולא חסרה בממון, וגם זה לא. אז ממילא יש בסיס לומר שהיא מחלה למרות שהיא מחזיקה בשטר. עכשיו זו שאלת רב ששת, הוא מוטיב לממשיך הגמרא והוא מפרק לו. אותו רב ששת גם מתרץ לטובת רב, לעולם דלא נקית שטרה. אז אם תשאלו, אז במאי גבי, איך הבעל חוב גובה? והכה, במאי עסקינן, כשחייב מודה. הלווה מודה שלא, שהוא לא שילם את החוב. והאמר רב אילה שונין בברייתא, דרושה הרי אי כבעל חוב, הכי דמי, אי דלא נקיתא כתובה במאי גביה, אלא לאו דנקית כתובה. שוב פעם נדייק, וגרושה היא דלאו בר אחולי אי, זה המהות של גירושין, היא לא באה למחול הכתובה לבעלה. האלמנה אחילתה, ושוב פעם קושיה, כי רואים מצב של אי מחזיקה בשטר ובכל זאת מוכלת. הגמרא עונה, החנמי, כשחייב מודה. אני הייתי מוסיף פה שמה הכנה ממה אין כתובה בידה. ואם אנחנו שואלים אם אין כתובה בידה, אז במה גובה הגרושה? כי מדובר כשחייב מודה שלא נתקבלה כתובתה. אמר רב נחמן יצחק, תני רב יהודה בר קזה במתניתא דבי בר קזה, זאת אומרת רב יהודה מלמד את המקור תנאי הבא, טבעה כתובתה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הרי היא כבתחילה. מה זאת אומרת? והשעון של ה-25 שנה חוזרת להתחלה, ורש"י כותב ומונה 25 שנים משעת תביעה. הגמרא ממשיכה, ואם היה שטר כתובה יוצא מתחת ידיה, גובה כתובתה לעולם. שלח לרב נחון בר רב חיסל, רב נחון בר יעקב, ילמדנו רבנו, כששטר כתובה יוצא מתחת ידה מחלוקת, כבר המחלוקת שראינו במשנה בין רבי מאיר וחכמים, האם המחלוקת קיים כשמדובר בשטר כתובה יוצא מתחת ידה, או כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה. והלכה כדברי מי? תשובה, שלח לי בשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה, מחלוקת. אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם. זה כמו שראינו בשיטת רב בסוף עמוד א', והלכה כדברי חכמים. ראינו במשנה בית אביה, בית בעלה, רבי יעקב, רב נחמן בר יעקב פוסק כמו החכמים. כי יתר רב דימי, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, משום בר כפרה. לפני שנתקדם, נתייחס לסימונים שאנחנו נראה בשורות הבאות. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, הפס הכפול, מחלוקת עם דין 25 שנה דמחלה, שייך רק על מנה 200, הסכום הבסיסי של הכתובה, או גם על התוספת. הסימון הזה, המעוין, ליצור קשר בין השיטות. חזרה לגמרא. אז הנאמר, משום בר כפרה, לא שנו שב-25 שנה מוכלת, אלא מנה 200, אבל תוספת יש לה. כי התוספת זה בגדר מתנה, ולא כתובה. נכון, הוא תוספת כתובה, אבל ההסתכלות, ההגדרה, הוא כזה, שונה. רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אפילו תוספת אין לה. זה אומר רבי אבאו, אמר רבי ינאי, תנאי כתובה ככתובה דמי. אי אפשר להפריד ביניהם. איתמר נמי כמו בר כפרה. אמר רבי אבא, אמר רב הונה, אמר רב לא שנו אלא מנה 200, אבל תוספת יש לה גם אחרי ה-25 שנה. אמר לי רבי אבא לרב הונה. רבי אבא לפני כן הוא ציטט רב הונה, עכשיו רבי אבא שואל. אמר רב אחי, אחרי שהוא ציטט, הוא עצמו שואל האם הוא באמת אמר כך? אמר לי, רב הונה ששומע את התמיהה של רבי אבא, רוצה לדעת מה, על מה אתה תמה, על מה הבסיס של תמיהתך. השתיקן כאמרית? האם הכוונה שלך להשתיק את זה, כלומר לא להסכים עם זה? או אשכן כאמרית? כלומר, תביא כוס יין ונשתה לחיים על כך שזה דבר טוב. אמר לי, השתיקן כאמינה. עכשיו רשי בשורה רביעית, השתיקן כאמרית או אשכן כאמרית, היידה מת מעט ואמרית. אמר רב אחי, משום דלא סביר עליך הוא, ולשתיקן כאמרית, או משום דחביב עליך ולאשכן כאמרית. די אמרית רב, אם רב אמר כך, משקית לי חמרה, דשפיר אמר. אז הוא ענה, לא, אני פשוט חולק. כעת הגענו לקטע שסימנו בצד הגמרא מעשה ארוך. כמה ארוך? עד סוף הפרק, עד כמעט סוף העמוד כפי שאתם רואים. לפני שניכנס לתוכן העניינים, נתייחס למה שכתבנו אצל הכוכבית בשוליים. חמתי, החמות, חמתי דרבי חייה. אנחנו רוצים להכיר קשרי משפחה דרך הטבלה הזאת. אנחנו רואים פה אישה שיש לה בן, שהוא כתוב פה אח, ויש לאישה הזאת עוד אחד שקוראים לו איש. מה הסיפור פה? אז השלב ראשון, האישה הזאת היא התחתנה עם אחד, האישה התחתנה עם איש, ושלב ראשון נולדה בת. לאישה הזאת היא התחתנה עם אח של רבי חייא, והבת של האישה היא התחתנה עם רבי חייא. אז יש לנו רבי חייא שהתחתנה עם הבת של האישה, אז האישה הזאת היא חמותו של רבי חייא. האישה הזאת, כפי שאתם רואים בתרשים, היא גם נשואה לאח של רבי חייא. היא נישאת לאח של רבי חייא, כמובן אחרי שהבעל הראשון שלה מת. לחזור על העניין פה, האישה הולידה בת עם החיבור שלה עם האיש, אחר כך מת האיש, והיא, האישה הזאת, התחתנה עם האח של רבי חייא, בזמן שרבי חייא נשוי לבת של אותה אישה. זו בתור הקדמה בעלמה. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, אנחנו כתבנו כך: אח, היינו רבי חייא, שירש נכסי אחיו וזן את האלמנה במשך 25 שנים במסירות נפש. כשעברו 25 השנים היא טבעה כתובתה. האם מגיע לה כתובה? מה דין הדרכתה שנכתבה שלא כדין? אני יודע שלא הסברנו הרבה, נתנו כותרות, זהו. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. חמתי דרבי חייא אריכה, חמות של רבי חייא אריכה, אינתת אחווה אבי, היא הייתה אשתו של אחיו, של אחיו של רבי חייא. ונוסיף שהוא מת בלא בנים, ורבי חייא ירש את אחיו. הגמרא מתארת מצבה, ואלמנה בבית אביה הווי, אחרי מות אחיו של רבי חייא, היא הפכה להיות אלמנה, והיא גרה אצל אבא שלה, וזנה 25 שנים בבית נשה, ורבי חייא הזין אותה במשך 25 שנה בזמן שהיא הייתה אצל אביה. לסוף אמרה לי, הב לי מזוני. אמר לה, לת לך מזוני. אמנה בבית אביה אינה גובה מעבר ל-25 שנה. זה כמו הרבנן שראינו במשנה. הב לי כתובה. אמר לה, לא מזוני איתלך ולא כתובה איתלך. רש"י למעלה כותב, לא כתובה ולא מזוני, דאלמנה בבית אביה אינה גובה, אלא עד 25 שנים כרבנן. ממשיך הגמרא, תבעתי לדינה כמי דרבה בר שילו. אמר לי, היא תבע את רבי חייא אריכה לדין תורה. אמר לי, רבא בשיר שואל את רבי חייא, אימה לי איזי גופה דעובדה איכי אבי, תספר לי מה העניין, מה הסיפור פה. אמר לי רבי חייא עונה, זנית 25 שנים בבית נשה בחיי דמור, לשון שבועה, דבקת פאי אמתי לה, אני הזנתי אותה במשך 25 שנים והבאתי לה מזונות כל יום, כלום, הבאתי על הכתף שלי, טרחתי טרחה מרובה לספק לה מזונות במשך כל השנים האלו. אמר לי רבא בר שילו עונה, תשימו לב, זה תשובה של רבא כמה שעות, ולכן סימנו אצל הגמרא סימון ארוך. תמה מאי, אמור רבנן, כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם. למה הרבנן סברו כך, שאין הגבלה בזמן שהיא בבית בעלה? די אמרינן, משום כיסופה הוא דלא טבע. זה שהיא לא טבע משך שנים רבות בגלל בושה. היא נמצאת בבית בעלה, שם היתומים, והם מכבדים אותה, והיא מתביישת לתבוע תביעה. החנמי, בנסיבות האלו שאתה מתאר, נכון, לא מדובר בבית בעלה, מדובר שהיא בבית אביה. אבל אם יורדים לרזולוציות של סברה, משום כיסופה הוא דלא טבע, בגלל הכבוד שדווקא אתה סיפקת לה, אתה כיבדת אותה בתרחה שהשקעת, שטרחת להזין אותה, בגלל זה היא התביישה. אני קורא עוד פעם, החנמי, משום כיסופה הוא דלא טבע, זיל הב לה. נכון, עברו 25 שנה, אבל היא לא מחלה. השתיקה שלה במשך כל השנים האלו זה בגלל הבושה שעברה עליה, שהיא סבלה או הרגישה ליתר ביוק. בכל אופן, מה רבא בר שילה אומר לרב חייא? תביא לה, תיתן לה מה שהיא מבקשת. לא אשגח, הוא לא שיתף פעולה. כתב לה אדרכתא הנכסי. אז רבא בר שילה כתב שטר. אדרכתא זה פסק דין בכתב על נכסיו בכל אשר תמצא. רש"י כותב פסק דין לגבות נכסיו בכל אשר תמצא. עכשיו אנחנו קראנו את רש"י, ורק נציין שבהמשך נראה שיש פה איזושהי אי דקדוק בניסוח הזה. זה בהמשך. אז בינתיים רבא בר שילה כתב לטובתה פסק דין לגבות נכסיו של רבי חייא בכל אשר תמצא. אתה לקמי דרבה, רבי חייא הוא לא הניח נשקו. הוא פנה לרבה, אמר לי, חזי מו איכי דנן? רב חייא בתמיהה אומר לרבה, אתה רואה מה, איך הם דנים אותי? אמר לי, שפיר דנך? רבה אומר, רבה בשילה פסק נכון. כעת אנחנו רואים משולשים והם עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה זה דברי האלמנה, שפיץ למטה דברי רבה. עכשיו, מה שמענו עד עכשיו? שרבי חייא לא במצב טוב. רבה אישר את האדרכתא של רבה בר שילה נגד רבי חייא. אמרה לי האמנה, אומרת לרבה, אי אחי, אם אני צודקת, אם אני בא נכון, אי אחי לאיזו להדר לי פרי דמינה הוא יומה עד העדנה. אז אני מבקשת גם שיחזיר לי הפירות מאותו יום עד עכשיו. מה, הוא אוכל פירות מנכסים שמיועדים לי? רש"י כותב, להדר לי פירי דערה דשיעור כתובתי, יש לי, מגיע לי כתובה, והכתובה שולם עם מגרש אדמה ששווה הכתובה. אז אני מבקשת שהוא יחזיר לי את הפירות של אותה אדמה, דאכל מיומה תכתיבה לי אדרכת עליו, שמאותו היום הם אותם קרקעות עם הפירות הם ברשותי. דהכי אמר רבא בפרק המפקיד גבי שומת בית דין, לוקח בית דין התערבו לטובת לוקח שהפסיד קרקע מאיזו ברחוב קדום, והלוקח פונה לזה שמחה לו, נקרא לזה הלווה שמחה לו קרקע, והוא פונה, אני מגיע לי פיצוי, הרי הבעל חוב שלך גבה ממני קרקע, אז מגיע לי פיצוי, אז זה, והבדין מעריכים, עורכים שומה על קרקע שנמצא אצל הלווה למשל, והלוקח גובה את הקרקע. באותו הקשר נשאל, לוקח ממתי אכל פירי, ממתי הוא אוכל את הפירות של הקרקע שמגיע לו. וכאן יש שלוש דעות, ורשי ממשיך, אמר רבא, מחימתי אדרכת לידי. אדרכת זה שטר שמאפשר ללוקח בדוגמה הזאת לגבות מהלווה. אז מהזמן שמגיע אותו שטר אדרכת לידו של הלוקח, יש לו תביעה לפירות גם כן. אבא אמר, מי שנחתמה. רב אמר, מכי שלמו יומי אחריזתה. שלוש דעות. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לה, רבה אומר לאלמנה, אחפי לי אדרכתך, את טובת פירות, אני רוצה לראות את הדרכת. חזיה דלוהה וכתוב בה, היה חסר בשטר הדרכת שהכין רבה ברשינו את הניסוח הבא, וישתמודנה דנכסים אלו דמיקנה אינון. אמרנו מקודם, הדרכת זה שטר שמאפשר התובע לגבות נכסים. עכשיו פה נתבונן, האלמנה הזאת היא תובעת מרבי חייא קרקע. מאיזו קרקעות היא תובעת את רבי חייא? אין לה זכות לגבות מרבי חייא לתובעת כתובתה, אלא מה? שרבי חייא ירש מאחיו, אחיו שהיה נשוי לאלמנה הזאת. האח של רבי חייא היה אחראי על הכתובה, הוא מת, היא גובה. אבל מה היא גובה? היא גובה מנכסים שהיו של הנפטר, של המת. עכשיו זה לא כתוב באדרכת. אני קורא את הגמרא עוד פעם, שרבה שם לב, זה לא הווה כתוב בה, אני קורא בגמרא, לא כתוב באדרכת, וישתמודנה, ואנחנו הבדין, נודע לנו דנכסים אלו, הנכסים שאנחנו כותבים עליו האדרכת, דמיתנה אינון, הנכסים האלו הם היו של המת, של אח של רבי חייא. ולכן, אם אתם זוכרים, מוקדם יותר קראנו את רש"י ואמרתי שהניסוח הוא לא מדוקדק, לא מצד רש"י אלא מצד הבנת העניין. הניסוח, אני מתכוון לרש"י, דיבור מתחיל אדרכת, למעלה בשורות הקצרות. אני קורא עוד פעם, פסק דין לגבות נכסיו של מי? של רבי חייא, בכל אשר תמצא. וזה לא נכון, כפי שהגמרא מעירה כעת. האדרכת הוא צריך להיות על נכסים של המת, שהוא היה בעל של אותה אלמנה. עכשיו המשפט הזה חסר. אמר לה, עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא, רבה ממשיך, רבה מול האלמנה, הוא ממשיך, אמר לה, אדרכת לאו שפיר כתיבה. האדרכת לא נכתב באופן מדויק, הוא נכתב גם על השדות של רבי חייא והן אינן משובדות לה. אמרה לי, תזר לדרכתה, נעזוב את הדרכתה, אישקו מיומה דשלימי יומה אחריזתה עד האשתה. לכן אנחנו קראנו את רש"י לאט לאט מקודם, שלוש דעות ממתי גובים פירות, ממתי התובע. שם ברש"י דיברנו על לוקח, כאן אנחנו מדברים על האמנה, ממתי גובים את הפירות. אז ראינו את שיטת רבה, השם הוא חשוב פה, שרב אמר, הוא נותן את השיעור או את התאריך או הזמן הכי מאוחר, כאילו הכי פחות שהיא יכולה לגבות. מכי שלמו יום מאחזתה, ההכרזה עורכים את ההכרזה על הנכסים אחרי שכתבו את הדרכתא, לא מיד מעבירים את הנכסים לתובע. אז יש ימים של הכרזה. אז היא אומרת, בסדר, אז אני לא יכולה לגבות את הפירות מהיום שהכינו את הדרכתא, לא מיום שהגיע לידי, לא מיום שחתמו, אבל לפחות מיום שגמרו את ההכרזה, שזה מספר, זה מספר רבים של ימים. הגמרא ממשיכה, אמר לה, רבה מגיב, הני מילי, איך הדלא כתיב טעותא באדרכתא? יש אפשרות לגבות, לתבוע פירות, אם מדובר באדרכתא שלא נפל בו טעות, אבל איך הדכתיב טעותא באדרכתא לת לנבא? אז רש"י כותב פה בדיבור המתחיל, אבל היכה דאדרכתא בטעות כתיבה לא זכית בה עד דמטיה ערעה לידך, שהרי מכוח אדרכתא שמעו הבית דין והכריזו. נמשיך בגמרא. אמרה לי, היא טוענת שאתה מקפח אותי, והמור הוא דאמר אחריות טעות סופר הוא. שיטה ידועה דווקא של רבה, שבשטר, נגיד שטר הלוואה או אני יכול להיות שגם כולל שטר מחירה שאין בו אחריות, שכתבו שטעם אדם הלווה כספים ללווה, או סליחה, ליתר דיוק, אדם מכר נכס לקונה והקונה שילם כסף ולא מופיע אחריות. אז אומר רבה שההיעדר היעדרות של אחריות הוא פשוט טעות מצד הסופר, ויש להבין שיש אחריות. רש"י כותב, אחריות טעות סופר הוא שטר שאין בו אחריות, גובה מנכסים משובדים שלא הלווה זה מעות אלא באחריות שיבוד נכס. אדם לא מלווה כסף אלא אם כן יש לו, נקרא לזה רשת ביטחון, יש לו אחריות שאם הלווה לא ישלם הוא יכול לפנות ללקוחות. והסופר טעה, זה לא אומר שאין אחריות. הכנה מבית דין ציוו לסופר לכתוב אדרכתא הוגנת, והוא טעה, זה לא כתב איש דמודנה, והכל יודעים שלא נכתבה אלא על נכסי המת. זה מה שהיא טוענת, כנראה אישה מלומדת. ממשיך הגמרא, אמר לה רבה, בה לקה למימה טעות סופר הוא. פה העדר הניסוח הנכון הוא לא איזושהי טעות מצד הסופר. דבה אפילו רבה בר שילה טעי, מעיקרה הוא אדם גדול והוא החסיר באדרכתא את משפט המפתח, אז כזה הדבר אנחנו לא אומרים זה סתם טעות סופר אלא זה טעות יסודי. מעיקרה הוא סבר הני והני לידי הנכסים של אחיו של רבי חייא והנכסים של רבי חייא עצמו הכל שלו, הרי הוא ירש את אחיו. מה לי מהני, מה לי מהני, מה זה משנה? הוא חייב לשלם הכתובה. ובכך, כאילו, אם אנחנו היינו עוצרים כאן, מה לי מהני, מה לי מהני, ובכך מאפשר לה לגבות קרקע של רבי חייא ריחא עצמו. ולא היא, ממשיכה הגמרא, זימנין דאזלה ומשבחה להו, ודבעלה מכספי, בוא נדגיש, שורה תחתונה לא מגיע לנכסים של רבי יחיא עריכא עצמו, רק מה שהשאיר אחיו בעלה. ואם אנחנו היינו ממשיכים עם הקו חשיבה של רבא בר שילה, מה יכול להיווצר, מה יכול לצאת מכך? שהיא תקבל קרקע שלא היה של בעלה, אלא של רבי יחיא עריכא עצמו, והיא תטפח את השדה שבטעות שמו לה בית דין. זה הכוון, אני קורא עוד פעם בגמרא, זינן דאזלה ומשבחה להו, וקרקעות בעלה ודבעלה, הקרקעות של בעלה מקספי, כיסוף זה לקלקל או לתרשיל, רשי כותב ודבעלה מחספי, שלא ישביחם היורש. מי זה היורש פה? זה רבי חי עצמו. הוא לא יטפח אותם, את הקרקע של אחיו. שוב פעם, בזמן שהיא גבתה שלא כדין קרקעות שהיו שייכים לרבי חייא עצמו, אבל אמרנו שרבא בר שילה לא עשה חשבון מדוקדק, והיא תודות לבית דין, לשומת בית דין, היא גבתה קרקעות ששייכים לרבי חייא עצמו, ואותם קרקעות היא טיפחה, משבחה להו. הקרקעות שבאמת היו מגיעים לה נשארו אצל רבי חייא, והוא לא טיפח אותם, ואמר לה, והיורש, דהיינו רבי חייא, יגיד לה, שקיל דידך והב לי דידי, תקחי מה שבאמת מגיע לך, דהיינו קרקעות שהיו של אחי, אלו היו משובדים לכתובתך, תחזירי לי מה ששלי, אותם כגושי טיפחה בינתיים, ואתי להפוקי לז על בית דינה. אנשים יוציאו לז על בית דין שהם לא דואגים לטובת האישה. עכשיו רשי כותב, אני קורא עוד פעם, רשי ודבלה מקספי, שלא ישביכם היורש, שהוא בטוח, אותו רבי חייא בטוח שיחזור ויקח את שלו מידה ויאמר לה, תלי שלי המשובד לך. מה זאת אומרת שלי? תקחי ממני מה שירשתי, אומנם ירשתי, אבל הם משועבדים לך, אותם תקחי. רשי כותב, ואתי להפוקי לעז על בית דין, שלא עיינו בתקנתה של זו. כי בעיני הציבור, מה הם רואים? הם רואים שבסופו של דבר היא מחסירה קרקעות מטופחות לרבי חייא, שזה באמת שלו, והיא מקבלת תמועתם קרקעות עזובות, שלשון הגמרא כספי, שהם לא טופחו, ואנשים חושבים שהנה בית דין לא דואגים לטובת האישה, וזה הוצאת לז על בית דין. ובכך אנחנו סיימנו פרק 12, פרק הנושא את האישה של מסכת כתובות, ובעזרת השם פעם הבאה נמשיך עם פרק האחרון, פרק 13, פרק שני דייני גזרות. עד כאן שיעורנו להיום.